שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ג' במסכת נידה. נתחיל מהשליש התחתון של עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. נזכיר שאתמול ראינו מחלוקת לגבי אישה שראתה דם עכשיו, שלפי הלל וחכמים היא צריכה לחשוש שאומנם היא ראתה את הדם עכשיו, אבל בעצם אולי נטמאה עוד לפני זה. למה? כי אולי הדם יצא מהרחם אל הבית החיצון, אבל הוא לא יצא עדיין לאוויר העולם, אלא הוא נשאר שם והיא לא הרגישה את זה, ובעצם היא כבר נטמאה אז, ולכן לא רק מה שהיא תיגע היום היא יתמה, אלא צריכים לחשוש גם לתארות שהיא נגעה לפני כן. כמה לפני כן? לפי הלל, עד הבדיקה האחרונה שהיא עשתה, לפי חכמים, עד הבדיקה או עד 24 שעות, בכל אופן חוששים אחורה. שמאי לעומת זאת לא חושש, הוא אומר כל הנשים דיין שעתן, והיא טמאה רק מכאן ולהבא ולא אחורה. למה שמאי לא חושש? אז אתמול אמרנו שזה בגלל עיקרון כללי של חזקה. לאישה יש חזקת טהרה, וממילא, כל עוד אתה לא יודע שהיא נטמאה, ההנחה היא שהיא טהורה. זה היה אתמול. היום לעומת זאת נראה עוד שלושה הסברים לשמי ולמחלוקת שמשותף לשלושתם זה שזה לא עיקרון כללי כמו חזקה, אלא זה הסבר ספציפי למקרה הזה של אישה שראתה. ובשביל לעשות סדר, בואו נראה את זה בכמה שלבים. בשלב הראשון נאמר את שלושת ההסברים בבת אחת בקצרה, בשלב השני נעבור על כל אחד מההסברים שוב עם דיון קצר על כל אחד, ובשלב השלישי נראה עוד שני דיונים של הגמרא על שלושת ההסברים באופן כללי. אז בואו נתחיל. שלב ראשון, מה שלושת ההסברים? אז שני הסברים הראשונים הם הסברים מציאותיים, ובשביל להבין אותם, בואו נזכיר שוב ממה בעצם הלל וחכמים חוששים. הם חוששים משני דברים. א', שיכולת שאדם יצא כבר לפני זה, והוא נעצר בבית החיצון, ולכן היא לא ראתה את זה יוצא, וזה בכל זאת מטמא. וב', שהיא לא הרגישה את כל זה. זה הלל וחכמים. שמאי לעומת זאת יכול לחלוק על כל אחת מהחששות האלו. כלומר, לפי ההסבר הראשון, שמאי חולק על ההנחה השנייה, על זה שאמרנו שהיא לא הרגישה. כלומר, אומר שמאי, אין דבר כזה, אם דם יוצא, גם אם זה רק לבית החיצון, האישה מרגישה, ממילא כיוון שהיא לא הרגישה אתמול, אין שום סיבה לומר שהיא נטמאה כבר אתמול, זה ההסבר הראשון. לפי ההסבר השני, שמאי חולק על ההנחה הראשונה. כלומר, הלל וחכמים אומרים שאדם יכול לצאת ולהיעצר בבית החיצון, אומר שמאי, מה פתאום? אם אדם יוצא, הוא יוצא לגמרי, אין דבר כזה שהוא נעצר בבית החיצון, וממילא, כיוון שהוא לא יצא אתמול, אין סיבה לומר שהיא נטמאה. אלה שני ההסברים הראשונים. ההסבר השלישי זה של רב, והוא לוקח אותנו למקום אחר לגמרי. אומר רבא, באמת גם לפי שמאי, יכולת שעקרונית, היה מקום לחשוש מדרבנן, מספק, אבל אומר שמאי, אם נחשוש, אנחנו נבטל פריה ורבייה, נבטל שלום בית. למה? כי כשבעל יודע שיכולת שמחר אשתו תראה, ובעצם למפרע יתברר שכבר היום היא הייתה טמאה ואין שום דרך לדעת את זה, איך הוא יכול לבוא על אשתו בלב שקט, כמו שהגמרה מגדירה, ליבו נוקפו ופורש, הוא לא ירצה להיות עם אשתו, וזה יבטל פריה ורבייה, ואת כל הקשר בין איש לאשתו. עכשיו אמנם זה לא חשש מוצדק מצד הבעל, כי גם חכמים והלל שחששו, הם חששו רק לגבי טהרות, אבל בכל זאת המצפון שלנו לא תמיד פועל לפי כללי ההלכה, ושמאי חושש לזה מאוד, ולכן הוא אומר, אני לא גוזר בשום צורה שהיא אחורה. זה הסבר השלישי, עוד פעם שלושת ההסברים. הסבר ראשון, לא יכול להיות שהיא לא הרגישה. הסבר שני, לא יכול להיות שאדם יצא ונעצר בבית החיצון ולא המשיך החוצה. הסבר שלישי, אנחנו לא רוצים לגזור ואז לבטל פריאה ורבייה. אלה הסברים, ועד כאן השלב הראשון. שלב שני כאמור, בואו נעבור עוד פעם על ההסברים, והפעם עם דיון קצר על כל אחד. אז ההסבר הראשון כאמור אומר שמאי, אם הייתה רואה אתמול, היא הייתה מרגישה. לעומת זאת הלל וחכמים, גם הם מסכימים שבדרך כלל אישה מרגישה, אבל הם אומרים, יכולת שהיא באמת כן הרגישה, והיא לא שמה לב, היא חשבה שזה מי רגליים, ולכן כן חוששים. זו המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה שתי שאלות על שמאי. שאלה ראשונה, שזה בעצם שתי שאלות, אבל נחבר אותם ביחד, וזה ששואל את הגמרא, אוקיי, אז אתה אומר שמאי שבדרך כלל אישה כן מרגישה, ואם לא הרגישה אתמול, כנראה שהיא לא ראתה, אבל הרי לפעמים אישה לא יכולה להרגיש, למשל בזמן שהיא ישנה, או למשל אישה שהיא שותה, כלומר במצב נפשי מסוים, שהיא אף פעם לא מודעת לזה שהיא מרגישה, אז אולי אז כן צריך להחמיר. עונה הגמרא, לגבי שינה, נשים מרגישות גם בשינה, כמו שמרגישים שצריכים שירותים ומתעוררים בשביל זה, אז אותו דבר. לגבי שותה, צודק, באמת באישה שותה שהיא תמיד לא מרגישה, אז אי אפשר לסמוך על זה שהיא אומרת שהיא לא הרגישה, ולכן אצלה שמאי יודע שכן נחשוש אחורה, וזה ששמאי אמר כל הנשים דיין שעתן, הוא התכוון לנשים פיקחות, לא לנשים שותות. עד כאן שאלה ראשונה, כאמור זה כלל שתי שאלות, ישנה ושותה. שאלה שנייה, שאלה עקרונית יותר. איך אתה אומר שלפי שמי תמיד אישה מרגישה, ואם לא הרגישה, כנראה שהיא לא ראתה? הרי יש לנו דין של כתמים, שזה אומר שאם אישה גילתה כתם של דם על בגד, נניח על בגד תחתון, אז היא תמאה, כי מניחים שזה דם שלה, אפילו שהיא לא הרגישה כלום. אז הנה אתה רואה שאישה יכולה לראות בלי הרגשה. עונה הגמרא, אתה צודק. גם כשאמרנו שלפי שמי אישה תמיד מרגישה, זה לא שתמיד תמיד היא מרגישה, אלא כמעט תמיד. וממילא לגבי אתמול, שאני לא יודע שהיא ראתה דם, אני רק חושש, אומר שמי, אם היא לא הרגישה, מן הסתם היא לא ראתה, כי כמעט תמיד נשים מרגישות. לעומת זאת, במקרה של כתם, שאני רואה את הכתם ואני שום דרך אחרת להסביר את זה, אלא ברור שזה ממנה, אין לי ברירה אלא לומר שכאן היה המקרה הנדיר שבו היא ראתה בלי הרגשה, ולכן היא טמאה. זה לגבי כתמים, ועד כאן הדיון לגבי ההסבר הראשון שלפי שמי, אם הייתה רואה אתמול, היא הייתה מרגישה. ההסבר השני כאמור זה שאומר שמי, אם אדם היה יוצא אתמול, הוא לא היה נעצר בבית החיצון, אלא הוא היה יוצא החוצה, אין משהו שיעצור אותו שם. לעומת זאת חכמים והילל אומרים, כותלי בית הרחם של הבית החיצון יכולים לעצור את אדם. זה ההסבר השני, ועכשיו שוב הגמרא שואלת שאלה על שמי, ושוב על נשים ספציפיות. אומרת הגמרא, הרי יש נשים שמשמשות במוח, כלומר הם שמים מוח, איזשהו צמר גפן בתוך אותו מקום, וזה אמור לעצור את הזרע מלהיכנס, כך שהם לא ייכנסו להיריון. לא ניכנס כרגע שאלה מתי זה מותר לעשות את זה, מתי זה אסור, יש דיון גדול סביב זה לגבי מניעת הריון. בכל אופן, ברור שיש מצבים שבו נשים כן עושות את זה, והגמרה מניחה שכמו שהצמר הזה יכול לעצור את הזרע מלהיכנס, הוא גם יכול לעצור במידה מסוימת את הדם מלצאת. וממילא אומרת הגמרה, אם אישה מסתובבת עם הדבר הזה בפנים כבר כמה ימים, אז אמנם רק עכשיו הדם יצא בפועל, אבל יכול להיות שבאמת כבר אתמול הוא ניסה לצאת, אלא שהמוח עצר אותו. אז האם שמה יודע שבמקרה כזה כן נחשש אחורה? אומרת הגמרה, כן. בזה באמת שמה יודע, לפי הבעיה בכל מוח, לפי רבה רק במוח דחוק, שזה קצת יותר חזק, בכל אופן, שמה יודע. עד כאן הדיון לגבי ההסבר השני, שלפי שמי, אם אדם היה יוצא אתמול, הוא לא היה סתם ככה נעצר בבית החיצון, אלא יוצא לגמרי החוצה, לכן כנראה שהוא לא יצא אתמול. ההסבר השלישי כאמור זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה משום ביטול פריאה ורבייה, שלפי ליל וחכמים אין סיבה לחשוש לזה, כל הדין שחוששים אחורה זה רק לתארות, הבעל אמור להבין את זה, ואין לו שום סיבה לא להיות עם אשתו. לעומת זאת שמי אומר, ליבו נוקפו ופורש, אפילו שבעצם אין במצפון הזה של הבעל היגיון הלכתי, ולכן שמי לא גוזר אחורה. עד כאן ההסבר השלישי. ועד כאן, השלב השני של השיעור שלנו, הבאנו שוב את שלושת ההסברים, הסברנו אותם טיפה יותר, ראינו דיונים על השניים הראשונים, ונעבור לשלב השלישי. השלב השלישי זה שני דיונים כלליים יותר על המכלול של ההסברים. הדיון הראשון זה מה ההבדל או מה הנפקמינה בין ההסברים, זה נמצא בשורה האחרונה בעמוד א', והגמרא מביאה שני הבדלים. הבדל אחד, שזה לא נפקמינה מעשית, אבל זה כן הבדל בין ההסברים, וזה כל הקושיות שראינו אתמול. כלומר, אתמול כשאמרנו שהסברה של שמי זה חזקת התארה של האישה, ממילא זה הוביל אותנו להשוות את זה לתחומים אחרים לגמרי, של מקווה, חבית תרומה, מבוי, שגם שם יש חזקה, ובכל זאת שם מחמירים יותר מאצלנו, ושאלנו למה. זה היה אתמול. היום לעומת זאת, כשאנחנו אומרים שהסברה היא לא קשורה לחזקה, שזה עיקרון כללי, אלא הסברים ספציפיים למקרה שלנו שהיא הייתה אמורה להרגיש, או שאדם לא היה אמור לעצר, או ביטול פריאה ורבייה, אז ברור שאין מה להשוות את זה לתחומים של מקווה, חבית ומבוי, והשאלה בכלל לא עולה ולא צריך את התירוץ של תרתי לראותה שראינו אתמול, זה הבדל אחד. הבדל שני זה שני יוצאי הדופן שהזכרנו עכשיו בהסבר הראשון והשני, כלומר אישה שותה על ההסבר הראשון או משמשת במוח או מוח דחוק בהסבר השני, שבהם שמי מודה שכן חוששים אחורה. זה ההבדל השני, ועד כאן הדיון הראשון שהגמרא מביאה לגבי ההסברים באופן כללי, שוב על ההבדל בין ההסברים השונים. הדיון השני זה מה אומרות הברייתות. הגמרא מביאה שתי ברייתות, כשבשתי הברייתות, הברייתות מתארות את המשך הדיון בין שמי לבין הלל, וכל אחת מהברייתות מתאימה להסבר אחר. הברייתה הראשונה מתאימה להסבר השני שהזכרנו, הברייתה השנייה להסבר השלישי. בואו נראה את הברייתות, ואז נראה איך בעצם גם אין סתירה ביניהם. נתחיל דווקא בברייתה השנייה, כי היא פשוטה מאוד. אומרת הברייתה, אמר לו שמי להלל, אם כן, ביטלת בנות ישראל מפריאה ורבייה. כלומר, לכאורה מפורש, למה שמי לא גוזר אחורה? בגלל ביטול פריאה ורבייה. זו הברייתא השנייה, היא מופיעה ברבע העליון של עמוד ב'. הברייתא הראשונה מופיעה בשורה החמישית בעמוד ב', היא טיפה יותר מורכבת, והיא כאמור מתאימה דווקא להסבר השני. מה אומרת הברייתא? אומר הלל לשמי, הרי גם אתה מודה שבקופה שנשתמשו בתהרות בזווית זו ונמצא שרץ בזווית אחרת, שהתהרות הראשונות הן טמאות, אז למה באישה אתה לא מטמא? זה מה שאומר הלל. עכשיו בואו נבין את זה. אז הלל מתאר מצב שבו יש לנו איזשהו סל מאוד גדול או מין ארגז ארגז שפתוח למעלה, ושמתי שם טהרות, נניח ערימה גדולה של ענבים של תרומה, ואחרי זה הוצאתי. ואיך הוצאתי? מדובר פה בכמות גדולה, לא הוצאתי עם הידיים, אלא הרמתי את כל הסל על הצד, ונתתי לענבים להישפך החוצה. ואחרי שהוצאתי את כל הענבים, אני מסתכל לתוך הסל הזה, ואני רואה שבצד השני שלו יש עכבר מת. אז כרגע ברור שהעכבר המת הזה מטמא את הכלי, ועושה אותו ראשון לתרומה, ואם אני שוב ישים שם ענבים של תרומה, אז ודאי שהכלי יטמא אותם. זה מעכשיו והלאה. אבל אומרים גם הלל וגם שמי, לא רק מעכשיו והלאה הכלי הזה טמא, אלא אני צריך לחשוש שבעצם גם כשהענבים היו בפנים לפני ששפכתי אותם החוצה, גם אז השרץ הזה כבר היה שם, וממילא אותם ענבים גם כן טמאים, כלומר גם להלל וגם לשמי, במקרה של קופה כן חוששים אחורה. אז שוב כאמור אומרת הברייתא, שומר הלל לחכמים, למה בקופה אתה מודה שטמא, כלומר אתה כן חושש אחורה, שהשרץ היה שם כבר לפני זה, ואילו באישה אתה לא חושש אחורה ולא מטמא. זה מה שהלל שאל את שמי, ועכשיו שימו לב מה ענה שמי, אומר לו שמי, מה אתה משווה? יש הבדל גדול בין אישה לבין ארגז. ארגז יש לו תחתית, מה שנקרא בגמרא שוליים. לעומת זאת לאישה אין תחתית. כלומר אומר שמי, אם יש שרץ עכשיו בארגז, בהחלט יכול להיות שהוא היה שם גם לפני זה, אין לו לאן ללכת. לעומת זאת באישה, אם היה שם דם אתמול, הוא לא נשאר, הוא היה יוצא החוצה. ולכן אם לא ראינו שהוא יצא, אין שום סיבה לחשוב שהוא היה שם גם אתמול, ולכן האישה טהורה. זה משונה שמי, וכאמור, זה לכאורה בדיוק כמו הסבר השני שהזכרנו. כלומר, למה שמי מתהר? כי אם באמת אדם יצא אתמול, הוא לא היה נשאר בבית החיצון של הרחם, אין שם תחתית, אין שם שוליים, אלא הוא פשוט היה ממשיך ויוצא החוצה, וכיוון שהוא לא יצא, כנראה שבאמת לא היה אדם אתמול, ולכן לא מתמים את האישה אתמול, בניגוד לאותה קופה עם שרץ. זו הברייתא הראשונה, שכאמור היא מתאימה להסבר השני, ועכשיו צריך לשאול את השאלה המתבקשת, מה כל דעה תעשה עם הברייתא שסותרת אותו? הרי יש לנו כאן שתי ברייתות לכאורה סותרות, אז כל אחד יש לו ברייתא לטובתו, אבל מה הוא יעשה עם הברייתא הנגדית? אז אומרת הגמרא כך, הדעה השלישית, כלומר רבה, שאומר שההסבר של שמאי זה בגלל ביטול פריה ורבייה, איך הוא יסתדר עם הברייתא הראשונה ששם שמאי אומר להלל סברה אחרת? מסבירה הגמרא, שמאי באותה ברייתא רק בא לענות על טעות של הלל, כלומר הסברה האמיתית של שמאי זה בגלל ביטול פריה ורבייה. אבל הלל לא ידע את זה. הלל חשב שהסברה של שמי זה ההסבר השני. כלומר, שאם אדם היה יוצא אתמול, הוא היה צריך לצאת לגמרי. ולכן הלל שאל על שמי, למה באישה אתה לא חושש לאתמול? ואילו בקופה אתה כן חושש. עכשיו, כמובן, גם הלל שם לב שלאישה אין תחתית ולארגז יש, אבל אומר הלל, הרי סוף סוף כשהוא שופך את הפירות מתוך הארגז, אז כמו שהפירות נשפחים החוצה, גם השרץ היה אמור להישפך החוצה. אז למה באישה אתה אומר שאם אדם היה לפני זה, הוא היה כבר נשפח החוצה? ואילו בארגז, אתה לא אומר שאם שרץ היה לפני זה הוא היה נשפח החוצה, אלא אתה חושש שהוא היה לפני זה והוא נשאר בפנים ואתה מתמה, מה ההבדל? ועל זה ענה לו שמי, קודם כל תדע לך שזה בכלל לא הסברה שלי. הסברה שלי זה ביטול פריאה ורבייה. דבר שני, גם לפי מה שאתה חושב שהסברה שלי, עדיין אין מה להשוות. נכון שיש איזשהו סיכוי שהשרץ ישפך החוצה עם הפירות, אבל אתה משווה את זה לאישה, לאישה אין תחתית. אם אדם היה אתמול, הוא היה נשפח מיד החוצה. השרץ לעומת זאת נמצא בארגז עם תחתית. אם הוא היה אתמול, יש סיכוי טוב שהוא נשאר שם גם עד עכשיו, ולא נשפח החוצה עם הפירות, ולכן כאמור, גם לפי הסברה המוטעת שלך, אני הייתי מקל באישה ומחמיר בקופה. זה ההסבר של הברייתא הראשונה לפי הברייתא השנייה, כלומר לפי הסבר השלישי. עכשיו להפך, לפי הדעה שההסבר האמיתי של שמי, זה שאם אדם היה אתמול הוא היה יוצא החוצה, כלומר באמת כמו הברייתא הראשונה, איך נסביר את הברייתא השנייה של ביטול פריאה ורבייה? מסבירה הגמרא שאומר הלל לשמי, מבחינתך אני מבין אותך, אתה באמת צודק, אתה אומר שאם אדם היה אתמול הוא היה יוצא אתמול, אבל תשמע, בסדר, מבחינה מציאותית אין סיבה לאסור, אבל לפחות תעשה איזה סייג, הרי תמיד בתארות אנחנו עושים סייגים בשביל להרחיק מטומאה, לפחות תגזור מדרבנן מספק למפרע קצת, למה לא? ועל זה עונה לשמי, בברייתא השנייה אנחנו לא רוצים לגזור אחורה בגלל ביטול פריאה ורבייה. כלומר, ביטול פריאה ורבייה זה לא הסיבה האמיתית שהוא מתאר. הסיבה האמיתית זה שאין סיבה לאסור, כי אם אדם היה אתמול הוא היה יוצא. אלא ביטול פריאה ורבייה זה רק הסיבה למה בכל זאת הוא לא גוזר ועושה סייג. אז כך הדעה השנייה מסתדרת עם הברייתא השנייה, ובזה סיימנו את השלב השלישי והאחרון של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום עוד שלושה הסברים למה שמאי לא מחמיר ואומר שהאישה טמאה גם לפני שהיא ראתה. הסבר אחד זה שאם היא הייתה רואה לפני כן, היא הייתה מרגישה. הסבר שני זה שמציאותית, אם אדם היה יוצא אתמול, הוא לא היה נשאר בבית החיצון של הרחם, אלא יוצא החוצה. והסבר שלישי, גם אם עקרונית יש סברה לתמה, בכל זאת, משום ביטול פריאה ורבייה, שהבעל לא יהיה לו מצפון ולא ירצה להיות עם אשתו, לכן שמאי לא אוסר. אלה שלושת ההסברים. על ההסבר הראשון שאלנו מה לגבי אישה שישנה אתמול, או אישה שהיא שותה והיא אף פעם לא מרגישה, אז לגבי שינה אמרנו שהיא גם מרגישה בשינה, לגבי שותה אמרנו נכון, באמת בזה שמאי מודה שכן צריכים לחשוש, ועוד שאלה, אם שמאי אומר שתמיד אישה מרגישה, אז למה בכתמים אוסרים אפילו שהיא לא מרגישה? וענינו, כמעט תמיד היא מרגישה, ולא ממש תמיד, וכשאין הסבר אחר לדם, חייבים לומר שהיא ראתה בלי להרגיש, ולכן מתמים. על ההסבר השני שאלנו, מה לגבי אישה שמשמשת במוח, אז אולי באמת אדם כן היה אתמול והוא נעצר בגלל המוח, וענינו נכון, בזה באמת שמאי מודה. אחרי זה עברנו לשלב השלישי וראינו שני דיונים כלליים על ההסברים. דיון אחד זה ההבדל בין ההסברים, שאמרנו א', כל הקושיות שקשנו אתמול על החזקה רלוונטיות רק לסברה של אתמול, של החזקה, ואילו להסברים של היום אין בכלל מה להשוות לתחומים אחרים, של מקווה, תרומה, מבוי, והבדל נוסף בין ההסברים, זה יוצא הדופן שהזכרנו עכשיו, כלומר, שלהסבר הראשון שמאי מחמיר בסוטה, להסבר השני הוא מחמיר באישה שמשמשת במוח או במוח דחוק, זה היה דיון ראשון. דיון שני זה ברייטות, ראינו ברייטה שלכאורה כמו ההסבר השני, שהלל משווה את זה לקופה שיש בשרץ, ושמאי אומר שאין מה להשוות, כי לאישה אין שוליים, ולכן אם אדם היה אתמול הוא היה יוצא, וברייטה שנייה כמו ההסבר השלישי, שאומר שמאי להלל, אם כן, ביטלת בנות ישראל מפריה ורבייה, והסברנו מה כל אחד יעשה עם הברייטה של השני, כל טוב.